נתחיל. כן, אז כדרכנו, אנחנו ביום רביעי, בימי רביעי עסוקים בסוגיה שנקראת, סוגיה הכללית שנקראת דרכי אמונה, ודיברנו באופן רחב ומקיף על הרבה נושאים, אבל דיברנו בעיקר על הגישה לאמונה מתוך עצם התודעה האנושית, נקרא לזה ככה, מתוך מה האדם יודע, מה האדם לא יודע וכן הלאה. אני רוצה לעשות איזשהו סוג של חשיבה ראשונית, כאילו. אני, הכלל שלי בחיים, כשאני שואל שאלה, אני מנסה למצוא האם הקדוש ברוך הוא בעצמו, בתורה, עסק בשאלה הזאת. כן, התורה, ואני עכשיו מתכוון בתורה באופן רחב, זה כולל גם את כל הנביאים והכתובים, כאילו את כל כתבי הקודש. אם אני אמצא ששאלה מסוימת אין בה עיסוק, דרך אגב, יש שאלות כאלה שאותנו מטרידות מאוד, ומשום מה, אין להם ביטוי בכתבי הקודש, שזה דבר מעניין. כן, כתבי הקודש מייצגים קודם כל את מה שהקודש ברוך הוא רצה שכל יהודי ידע. ודבר שני, הם גם מייצגים היסטוריה של 1,000 שנים של נבואה בישראל. אז באלף שנים, השאלה שלא עלתה היא דבר מעניין. לא שזה פותר לנו את הבעיה. כן, שאלת תכלית הבריאה. אין בתנ"ך. יש פסוק אחד שאנשים פירשו אותה כך. מה?
כל הזמן זה ככה. אבל אני חושב שזה שאלה יוונית. תכלית הבריאה כל הזמן?
לא. אני לא מכיר מקום
ש... טוב, ישר...
לא, אתה מפרש שזה תכלית הבריאה. בתורה לא כתוב שזו תכלית... למה השם ברא את העולם? זה לא כתוב. הסוג היחידי שאולי יכול להתפרש כתשובה לשאלה הזאת, זה כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי וצרתי ופסיתי. אבל מי שקורא את הפרשה שם, זה לא הפשט.
לא,
זה לא הכוונה שלכן הוא ברא. את העולם, אלא העולם נברא בשביל להיות פעיל, כן, לא לתור, אבל מה הסיבה? אין כזה שאלה בתנ"ך. זאת לא פותרת, זה לא אומר שאנחנו...
לא בריאת האדם.
לא בריאת האדם, אני לא מכיר בתורה עיסוק בשאלה למה השם ברא את האדם.
נכון,
אין כזה עיסוק. למה השם נתן תורה? התורה עסוקה בזה כמה וכמה פעמים. והיא עונה תשובה.
נעשה אדם מצלמם אותי במיוחד.
בשביל?
לא, זה אדם. למה גרדו בגלל שהם ישלטו פה בעולם?
עוד הפעם, זה מעגלי. זה מעגלי להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עובדה, אני אומר לכם, תקראו טוב את התורה, התורה לא עסוקה בשאלה הזאת. עכשיו, זה לא פותר את הבעיה. השאלה קשה לנו ואנחנו צריכים לתשובה. אבל חשוב להתחיל את הדיון ברמה הזאת. אז אני שואל עכשיו, וזו השאלה שעכשיו חשובה לי, ואני חוזר על הכלל שקבענו שחצי שעה ראשונה לא שואלים שאלות. אני שואל שאלה, מהי הדרך שהתורה סללה לבני ישראל, לעם היהודי, כדי להאמין, כדי שתהיה אמונה? אז כבר דיברנו על זה שהמילה אמונה אין לה מקור בתורה, בהקשר הזה לא מופיעה אמונה במובן שאנחנו משתמשים בו היום, אבל ברור לגמרי שהתורה מתכוונת שיהודים יאמינו לתורה. והתשובה הרשמית, וזה מאוד מאוד מעניין, היא המסורת. וחשוב להבין, לא רבי יהודה הלוי, שרבי יהודה הלוי עושה הקש היסטורי, שלא ייתכן שזה יקרה, אין, אולי זה רמוז במקום אחד בתורה. כן, כתוב כמה, שמע העם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת האתר והלכי, הנשמע כדבר הזה, או הנהיה כדבר הזה, או הנשמע כמו. כאילו פה בנשמע כמו, כתוב שאיזשהו פן של הוכחה, ופשוט הפסוקים לא עסוקים בנושא הזה, ועסוקים בלהגיד, או שהקדוש ברוך הוא שליט יחיד, יש מחלוקת ראשונים שם הפירוש, והוא היחידי שיכול לעשות דבר כזה, או שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך כל כך, שהוא עשה בשבילך את הדבר הזה, ולא עשה את זה בשביל עם אחר. ודרך אגב, זה ויכוח שיש לנו כמין על ההלכה, האם שם אלוקים, השמה עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, הוא קודש וחול. אם אנחנו נפרש שאלוהים אחרים לא עשו דבר כזה, ואלוקים הוא אלוקים יחיד שיכול לעשות את זה, אז המילה אלוקים תהיה חול. השמה עם כל אלוהים אחרים מדבר מתוך האש. אם אנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו עד כדי כך, אז זה קודש, והשאלה הזאת מגיעה לפוסקים, לספרי סתם בזמננו, נוהגים לכתוב את השם ולקדש אותו על תנאי. כי זה מחלוקת ראשונים איך לפרש, וזה נפקא מינה לדינה, כן, ספר תורה שלא קידשו את אחד משמותיו והוא פסול. אז זה הצורה שאנחנו פותרים את השאלה. אבל זה מאוד מאוד מעניין שהתורה מבינה כדבר פשוט, וזה צריך לשים לב. יש הבדל אם אדם יוצר הקש היסטורי, ואומר, לא ייתכן שיהיה דבר כזה אם לא, או אם אדם אומר, סיפרו לי, אנשים שאני מאמין להם, ואני מאמין להם. התפיסה הפשוטה של התורה, התורה מדברת אל אל אנשים שגדלים בתוך מסורת מסוימת, והם מקבלים את הסיפור בגדול מתוך מאבותיהם, ויהיה להם אמון טבעי בסיפור הזה. לפני שהעמדה הביקורתית נמצאת. נכון, 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 אנחנו חיים היום בעולם, שאני לא רוצה להגיד שלתשובה הזאת אין מקום בכלל, ודאי שיש לה מקום. נכון הדבר, באמת אני אומר, נכון הדבר להשקיע מאמץ ועבודה רצינית, כדי שיהיה לנו, לנו אני מתכוון לכולנו, גם לתלמידים שלנו, לילדים שלנו, וגם לעצמנו, איזושהי מודעות מי הם האנשים שמעבירים בשבילנו את המסורת, מי הם האנשים, ואני יכול להגיד לכם ברמה האישית שלי, אחד הגורמים החזקים ביותר שלי לאמונה, היא ההיכרות האישית שלי, ממש היכרות אישית, עם חמישה אנשים. חמישה אנשים, הם רשי, רמב״ם, רמב״ן, רבי יהודה הלוי ורבי נותן. חמישה אנשים שונים לחלוטין, אבל העוצמה, אני חש שאני שומע את הדופק של הלב שלהם, גדלתי מאוד מאוד על הדמויות האלה, אני מכיר אותם אישית. כן, מכיר אותם אישית, אני מתכוון לומר, אני יודע להגיד לך, כמובן לפי הבנתי, מה הם היו אומרים על סיטואציה חדשה שאין אצלהם, לא מוזכירה אצלהם. כן, כל אחד במקום שלו, וההבנה כמה האנשים האלה היו דבוקים עמוק מאוד, גם באמונה ובתורה, אבל גם באמת וביושר ובעוצמה ואחריות היסטורית, כן, זאת החוויה שלי, ואני חושב שזה דבר נכון, כן, להכיר עוד אנשים, אנשים בהיסטוריה, זה מאוד משמעותי, אם אדם מסתכל על כל האנשים האלה, כאלה אנשים שהוא לא יודע מי הם, איזה משהו נעלם כזה, והוא לא מבין מה הם רצו וכו', לכן מאוד מאוד משמעותי לתפוס את ההיסטוריה של כל הדורות, לתפוס את איך היו נראות הקהילות היהודיות בכל ארצות הגולה לאורך מאות שנים, זה מאוד 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 משמעותי. כשגדלתי בתור ילד, אז אבא שלי היה מאוד מאוד חשוב לו שנקרא את הספרים של ליימן. ליימן היה סופר אשכנזי יקה, שכתב ספרים, חוץ מספר אחד שלו שהוא לא החזיק בבית. כן, הספר על רבי עקיבא. כן, הוא אמר על התנאים, אל תספר לי סיפורים. אבל חוץ מזה, הוא אמר, בשביל שנתפוס את החוויה, איך יהודים חיו, איך נראות קהילות יהודיות, כמובן, התיאור לא תיאור היסטורי, אבל הוא נתן תמונה, ויצר תחושת הזדהות מאוד מאוד עמוקה, וזה חלק מהסיפור. אבל אני רוצה לחשוב על עוד דבר נוסף, שאני חושב שהוא אחת האסטרטגיות, אחד הכלים הטובים ביותר והמשמעותיים ביותר לחינוך לאמונה, והוא המפגש עם התורה עצמה. אני לא מדבר על המסורת, דיברנו עד עכשיו, אני עכשיו מדבר על זה שהמפגש עם התורה עצמה, כשהוא חי, כשיוצרים מפגש ומלמדים אנשים לקרוא ברצינות, הוא מביא אנשים למקום, וצריך, למקום של, של, של הזדהות, כן? הספר, כמו שהוא, וכשאני מדבר על הספר, אני מדבר, קודם כל, דבר ראשון, על אותו ספר אחד, שאין לו תחליף, והוא חמישה חומשי תורה, אותו ספר אחד שאין לו תחליף, הוא חמישה חומשי תורה, הספר הזה, יש לו סיכוי טוב, נקרא לזה, ליצור ולקנות את האמון של אדם שקורא אותו ברצינות. כן? עכשיו, צריך להפריד, וזה פה הנקודה. הרבה פעמים אנשים יש להם קושיות. קושיות על הספר, זה לגיטימי, וזה נכון, חלק בלתי נפרד מלימוד תורה הוא לשאול קושיות. כך חונכנו וכך אנחנו גם מחנכים. אבל יותר מזה, חינוך שלא נותן לשאול קושיות, בעצם בנו את זה שלא נותן לקרוא. אבל חשוב כשחושבים, קודם כל להבין ולהקשיב, להטות אוזן ולהטות לב ולשמוע מה הספר רוצה. מה הספר רוצה? ובדבר הזה, באמת אנחנו חיים באיזושהי טרגדיה, כי ההנחה כמעט המקובלת על כולם, זה שאין דרך בעולם לדעת מה הספר רוצה. או יותר נכון, יש כל כך הרבה דרכים שזה אין נוח כמו להגיד אין דרך. כן, אנשים מבינים שאפשר עם הספר הזה לעשות מה שרוצים. וזה פשוט, 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 מחסום אמיתי, וזה אחת הטרגדיות הגדולות שלנו. אני חושב שהספר הוא מאוד, הוא מאוד ברור. אני לא אומר שהוא לא משאיר מקומות שאפשר להתווכח. כן, אפשר להתווכח בשאלה, בהבנת המקרא עצמו, האם אוכלס השבוס הכוונה ישב בסבראשיס, או זה. יכול אפילו מישהו לחשוב שההבנה של הצדוקים היא פחות, היא יותר מובנת, יותר קרובה לפשט. אבל הספר כספר כולל מעמיד תפיסה ברורה, ולכן חובה עלינו לחזק את הדבר הזה, את העמדה של לדעת לקרוא. אני אומר את זה בשפה אירונית, כן? אם הקדוש ברוך הוא החליט לתת ספר כתוב, מונח בתוך הדברים האלה, מונחות בתוך הדברים האלה, שתי הנחות שהוא הניח. אחת שהוא יודע לכתוב, כן? ושלא יודע לכתוב, לא בוחר לפעול בכתיבה. חומרים, אם הוא לעניין, כן? אתה יכול לטעות. אבל אלוקים שבחר לכתוב, הוא אומר שהוא יודע לכתוב, והדבר השני, או יותר נדייק את זה יותר, לא שהוא רק יודע לכתוב, אלא שהדברים שאותו הוא רוצה, אותם הוא רוצה להעביר, הדברים נכתבים. הם דברים שאפשר להעלות אותם על הכתב ולנסח אותם. והדבר השני, שבני אדם יודעים לקרוא. עכשיו, הדבר הזה מפחיד כל כך הרבה אנשים, והם לא שמים לב לדעתי, שהם צריכים יותר לפחד מהצד השני. כי ההנחה שאנחנו לא יודעים לקרוא, היא מביאה אותנו למצב שבו התורה לא מדברת אלינו. וזה אחד המנופים המרכזיים. לא אומר שזה המנוף הכי מרכזי, גם יכול להיות. אחד המנופים המרכזיים, וזה דבר שהניסיון שלי מעיד אותו. כן, שאתה לא יודע עם אנשים תורה, ואתה מראה להם איך התורה אומרת דברים. כן, איפה התורה אומרת דברים ברורים, איפה התורה אומרת דברים לא ברורים, איפה יש קושי בתורה, אבל איפה התורה אומרת דברים, מהם הערכים החשובים לתורה, אי אפשר להתבלבל. אי אפשר להתבלבל, כן? עכשיו, אם אדם יבוא ויגיד, אני חושב שפה גם נמצא הדבר ששמו אורתודוקסיה. כן, האורתודוקסיה, היהדות הנאמנה, היא היהדות שאומרת, הספר הזה הוא הספר שאותו אני מקבלת. כל בית כנסת שקוראים בתורה, ולכן מאוד מאוד חשוב גם לשים היררכיה. מרכז התורה הוא הספר הזה. אי אפשר לשים שום ספר אחר. תארו לצלכם שנחליף את מנהג קריאת התורה, במנהג לקרוא, איך נאמר, תהילים. כן, למצוא איזה סדר שיגמרו את כל התהילים בשנה וכו', אפשר גם בחודש. כן, התשובה היא לא, הספר הזה נמצא במרכז. הוא חייב להיות במרכז, חייב להיות שכל יהודי, או כמה שאפשר, יהיה קשוב לספר, ישמע מה הספר אומר. ובמידה רבה חז"ל בנו ככה את החיים שלנו, בצורה הזאת, כי הם הבינו ורצו שהתורה הזאת תהיה המרכז שלנו. כן, הם מעולם לא דיברו עם מי שלא מכיר את הספר. כן, אני אומרת, לפחות תתייחס לספר כאל אחד מהמסכתות. כן, ומה שהם נתנו, הם נתנו את זה, כן, אין אדם שקורא את השס, ולא יודע שהשס בנוי על הספר הזה, והוא מצפה בכלל להכיר אותו מבפנים. כן, והרעיון שכן, הוא מופיע, מי שהביא אותו מתוספות, מרבינו תם, כן, ששס בבלי בלול מהכל, ואפשר לדעת את המקרא מתוך השס, הוא ממש לא מה שכתוב ברבינו תם. ממש לא, רבינו תם אומר במפורש, רבינו תם אומר במפורש שצריך קודם כל ללמד מיקרו, ולא ללמד מישנו עד שגומרים את המיקרו. ולא ללמד תלמוד ולבד שלא ידע לי, ככה הוא פוסק כמו אובס דה רבנוס, לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם פוסק כשמגיעים לגיל 10, אז מחברים ביחד מקרא ומשנה. אומר רבינו תם, לא, מה פתאום? בין 10 למשנה, הכוונה היא, בדרך כלל אמורים לגמור את התורה עד גיל 10, אבל אם מישהו לא גמר, אז לא עוברים לכיתה ב' עד שגומרים את כיתה א', אתה לא עובר ללמוד משנה עד שהיום. עכשיו, לאוילם ישלש, אומר רבינו תם, הכוונה היא לאדם שכבר גמר את כל התורה כולה, והוא יודע אותה. ואז הוא צריך לחלק את הזמן שלו לשלושה חלקים, ובזה תלמוד בבלי מועיל. כיוון שאדם כבר יודע את כל התורה כולה, אז כל פסוק שהוא פוגש, הוא זוכר את הפרשה כמו שהיא כתובה, אז לכן הדבר הזה. וזה מאוד מאוד משמעותי גם לתפוס את התורה בתפיסה היררכית. היררכיה זה אומר, כן, יש לשון תוירו ויש לשון חז"ל. כן, הבאתי פעם דוגמה מעניינת מאוד. שני יהודים למדנים עסקו בשאלה, ובגלל הפער הזה, איך קוראים את התורה, הם שאלו את השאלה בצורה שונה, ויצאה תשובה אחרת. כן, שאל הרמב"ן, יש שני ימים טובים בתורה שנקראים עצרת. שביעי של פסח ושמיני עצרת. כן, ומה התשובה? התשובה היא, הוא הלך ובדק את שני המקרים האלה, ומצא ששני המקרים האלה זה חג ארוך של שבעה ימים, שהיום האחרון שבו הוא נקרא עצרת. עצרת היא חגיגת סיום. רגע, חז"ל קוראים עצרת גם לחג השבועות, כנראה הם רצו לבטא שבמובן מסוים, שבועות הוא סיום של כל התקופה הזו. אבל הקדוש הסלוי התחיל את הסיפור במקום אחר. הוא אומר, יש שלושה יומים טובים שקוראים להם עצרת, שביעי של פסח, שמיני עצרת ושבועות, כן? כי הוא לא עשה את ההיררכיה הזאת, הוא לא חילק את זה, ואז התשובה היא, שלושה יומים טובים, שאין בהם מצוות מעשיות מיוחדות, חוץ משביתה ממלאכה, ולכן עצרת הוא יום של שביתה ממלאכה. עכשיו, הוא גם חשב בלומדס, אבל הסוגיה שהוא ראה הוא סוגיה אחרת. הרמב"ן הבין שאי אפשר לעשות רשימה אחת בין הימים שנקראים בלושן חז"ל עצרת, לימים שכתובים בלושן תורה. הוא גם רוצה להסביר את לושן חז"ל, אבל זה בשלב ב'. בשלב ב'. זה ממחיש את הדבר הזה שחובתנו, חובתנו הגדולה, ללמד אנשים לקרוא, ללמד אנשים לקרוא ולהבין מה כתוב. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. עכשיו, זה ייצור המון המון קושיות. בלי ספק. אבל הפחד בקושיות לא יכול להיות שהוא יביא אותנו למצב שנפסיק ללמוד תורה. על הדבר הזה אני קורא את לושן הרמב"ן בהקדמה להשגות שלו בספר המצוות. כן, הוא אומר, הוא כותב שם שדרכו של הרמב"ן באופן כללי ליישב כמה שאפשר את דברי הקדמונים, אבל הוא אומר, זה לא אומר שבמקומות מסוימים אני לא יחלוק על הקדמונים, והלכה ברורה לא יש הפנים בתורה, אני אדון לפני בקרקע, ישפוט למראה עיניי, כן? ואז הוא מסכם, כי השם ייתן חוכמה בכל הימים ובכל הזמנים, לא אם לטוב להולכים בתמים. הלו, כן, היה יהודי אחד שאמר לי שהוא שמע בהקלטה ברורה שאני אמרתי, הוא לא מבין איך אני מעיז לומר דבר כזה, שכל הימים וכל הזמנים הכוונה גם לזמננו. אז, כן, אז כל הימים וכל הזמנים הכוונה גם לזמננו. שיהיה ברור, וברור ופשוט, כן, כל הימים וכל הזמנים, בזה תלויה אמונת התורה. עכשיו, הדרך לקרוא את התורה ולהבין אותה, עכשיו, אנשים הגיעו, והרבה פעמים בגלל קושיות שיש להם, כדי ליישב את הקושיות, הם מחקו את מה שכתוב בתורה. כן, בתור דוגמה, כן, יש מצוות ואיסורים ודינים בתורה שיוצרים לנו קושי מבחינה מוסרית. קושיה היא קושיה. באים אנשים ואומרים, אתה יודע מה? כנראה המוסר הוא לא מה שמעיין את התורה. אבל תקראו את הספר. הספר אומר באופן ברור שמה שמעיין אותו במידה רבה מאוד, או לא הכי, לא חייבת הכי, כן, אחד הדברים הכי משמעותיים הוא המוסר. כן? עכשיו, אתה שואל למה הספר חושב שכך וכך מוסרית? קושיה. או שנדע תשובה, או שלא נדע תשובה, אבל לעולם לא נגיע למקום שבו אנחנו נגיד, רגע, 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 בכלל טעינו, מוסר הוא לא מה שמעיין את הספר. לדוגמה, כן, או אנשים ששאלו, מה המשמעות של הברית, שהתורה מדברת אליה, ואמרו, לא, נוצא הוא לא הברית. ברית נמצאת, יש מי שכתב ככה, כן, ברית נמצאת כדי שאנשים יהיה להם קל לקבל את החובה. אז התורה דיברה איתם בשפה שכאילו הם, 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 הם שייכים לזה. ריבן את הכולן מהם. מה שאתה אומר לא כתוב בתורה בשום מקום, ואתה לוקח דבר שלא והופך את התורה, לא יכול להיות. לא יכול להיות. חייב להיות שהתורה, וכמו שכל אחד מבין, כל אחד מבין שלא ייתכן שדבר שלא כתוב בתורה, ישאלו למה הוא לא כתוב ויענו תשובות, אבל הוא יהפוך להיות למרכז היהדות. לא ייתכן. לא יכול להיות. כן, התורה נועדה להיות הפלטפורמה הבסיסית, הבסיס שעליו בונים את היהדות, וממנו אחר כך יש עוד קומות. יש קומות של תורה שבעל פה, יש קומות שקודם או לפני, כן, של דברי נבואה, של הנביאים, אבל קודם כל הבסיס כתוב שם, וכשאדם יקשיב לתורה, וישמע מה התורה רוצה מבני אדם, התורה היא הספר, אני אשתמש במילים שלי, אני לא מכיר ספר שכל כך רלוונטי, כל כך נוגע במציאות שלנו היום, כל כך נוגע במציאות של כל הדורות כולם, מציאות האנושית הבסיסית, כן, ספר שבא לאדם ומדברת על הדברים הבסיסיים, כמו שכתוב בספר. כן, פשוט לפתוח את הספר. עכשיו, אני, מה נעשה עם קושיות? אז יש לי שתי דברים לומר לאנשים שקושיות מפחידות אותם. אחת, אפשר לחיות עם קושיה. כן, ודאי לא כדאי לשלם את המחיר שיבטלו את מה שכתוב בספר. כן, אנשים, בגלל שיש לנו רפורמים ששואלים אותנו קושיות, אז אחרי אנחנו נגיד, לא, תורה, לא, כן, יש לי ויכוח כזה עם יהודי. הוא אומר לי, לא, התכלית של מידת סוכר היא לא למען ידידו יוסך. מה פתאום? אחרת למה לא מספיק, במקום סוכה אני אשים סרט על, 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 על המדבר וזה יהיה יותר טוב. השאלה היא, אם נרצה שאלה, אני לא חושב שהיא שאלה, אבל בוא נניח שכן. לכן מה אתה עושה? אתה מוחקת למען ידע דבר שכן? הוא אומר לי, לא, זה כדי שיהיה קל לאנשים לקיים את המצווה. אני אומר ברצינות.
גם מה אומר? אז למה את סוכה נועדה?
סוכה, יש לה תכליות אחרות, אני יודע. אני אמרתי בגדול שיש שלושה דרכים נכונות. שלושה טיעונים נכונים שהם אמיתיים. שמשתמשים בהם כדי להיקר את התורה מתוכנה. אחד, בשביל הציווי. לעשות את המצוות כי השם ציווה. שוב, הערך הזה הוא נכון ואמיתי. בלי ספק זה חלק יסודי בתורה. ועדיין, מי שתופס את התורה רק בחינת ציווי, המשמעות שזה שאין לי טעם לעסוק בשאלה מה התוכן. לא מתויקים, אחרונה ומרתיקו. ממש לא. חז"ל היה ברור להם שלשויפור יש תוכן, והם יצרו מבנה של יום הדין בראש השונה, ומלכו זיכרונית ושויפור, וכל המבנה בנוי על זה. כן, למה הם רואה לא בטויקים? כן, אם אתה שואל למה, מה ברור שלמה? קודם כל כתוב, כן. אבל ברור שאין הכוונה של התורה שנעשה, או שנשב בסוכה כי רחמונה אומר שבו. כן, רחמונה אומר למען יעידו. ויש עוד דרך נוספת, אוי לא מאבי. המצוות נועדו, כן, בשביל העולם מאבי. כן, אני לא מתווכח על זה של עולם מאבי, הוא תכליס. אבל המצוות מגיעות לעולם מאבי כי יש להם משמעות כאן. אחרי שיש למצוות משמעות כאן בעולם הזה, אז הן מגיעות גם לעולם הבא. קודם כל, כן, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא לא חשוד לחלק נצח נצוחים על דבר חסר משמעות. אם אין משמעות למצוות, אז סתם הוא תלה בו את העולם הבא. התשובה היא לא, המצוות, וככה כתוב בחזל כאן, כן, המצוות מוסיפו את קדושו על ישראל, המצוות מעדנות, יש ביטויים שונים בחזל, כן, אבל התורה נועדה, מפורש כתוב בתורה, בצורה הכי ברורה, ויצווינו השם, לאסס את כל החוקים או אלה, לאירו הסבי אלוהיקנו, לטוב לנו כל היומים, לחיוסנו כהיום הזה. כן, אומר הרמב"ן ואבן עזרא נחלקו, איפה פה נמצא אוי לא מאבי, איפה נמצא אוי לא מאבי, אבל אין חולק שלחיוסנו, לטוב לנו כל היומים, הכוונה גם באוי לא מאבי. התורה מיועדת ומכוונת לעולם הזה. אפשר לשאול הרבה קשות, מה יהיה הדין בכזה מקרה? אבל כאשר בן אדם מעקר את, אומר הכל בשביל אוי לא מאבי, בעצם הכל נועד כדי להפעיל מערכת שאנחנו לא מבינים אותה ולא יודעים מה היא. איך אמר פעם רב שמעון שבדרון? לעשות חבילות ולזרוק אותם לשם. במילים אחרות, אין לנו מה להבין או לעשות בחבילות. עכשיו, ההבנה הזאת שוללת מאיתנו את זכות הקריאה, את זכות ההבנה ואת הזכות להתחבר לתורה. והדרך השלישית היא לתקן את האוי לא מאבי אל יועילים. שוב, גם זה דבר נכון, יש איזה שורש בנביאים לרעיון הזה. הרעיון שרב חיים ולא שאתה מדבר עליו בשער א', בשער א' של נפש החיים, יש לו שורש בדברי הנביאים, אבל לא לבנות על זה את היהדות. חלילה וחס. זה לא יעלה לדעת. כן, למה המצוות האלה מניעות את העולמות? כי הן פועלות פה. כי הן משנות את המציאות כאן. זו המציאות, זאת המטרה וזאת המציאות. והדרך הזאת שאדם יקרא את התורה ויבין את התורה בצורה הזאת, וקל וחומר אם הוא ינסה גם לחיות חיי תורה, יש ערך עצום לדברי התורה שיכנסו בליבו ויפעלו פעולה אמיתית. אני הוזדהיתי, זה הדרך העיקרית היום לפעול ולהביא אנשים לאמונה. אני לא מזלזל בדרכים נוספות שאפשר להשתמש בהן, אבל זאת המציאות. אני יכול להגיד לכם שניסיתי את הדבר הזה כמה וכמה פעמים. לקרוא את התורה ולתת לאנשים את האופן, לפתוח את הראש, לפתוח את העיניים ולתת לתורה לדבר. וסבורהו. הסברה אומרת שדברי השם אין דבר טוב מהם, אין דבר חזק מהם כדי לחבר את האדם אל הקדושה. פשוט לחלוטין. פשוט לחלוטין. עכשיו, אני מאוד מאוד מעניין וטרגי, שהרבה אנשים יגידו לך שהם לא, היה, כשהייתי נער, סיפור על ישיבת סלבות קבליטה, שפעם פתחו מזוודה של איזה בחור, והם פתחו שם כל מיני ספרים גרועים. אז באו לסבא מסלבות קבליטה, ואמרו לו שיש שם את הספר הזה, ואת הספר הזה, ואז אפשר לתקן בחור שקרא את הספר הזה. ואז הוא שמע שיש שם תנ"ך בלי מפורשים, אמר, רואים ידיים, זה אין לי דרך לתקן. ואני שואל את עצמי, האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בחר לתת לעם ישראל ספר שיכשיל אותם? למה הוא עשה את זה? למה להניח שהוא עשה את זה? אני משוכנע שהספר שהקדוש ברוך הוא נתן, אני יכול להבין מה קרה. היו אנשים שהשתמשו במיקרו כדי לבלבל את האנשים, ויצרו לאנשים כל מיני בעיות, ואדם שקרא את הספר בלי מפורשים, כנראה התכוון לשם. אבל בוא נעזוב את ההיסטוריה, ההיסטוריה כבר הייתה. אני אדבר עכשיו על המציאות שלנו. כן, הספר הזה הוא ספר שכשקוראים אותו מבינים איך, מה היחס של הקדוש ברוך הוא לבני אדם, מבינים, עכשיו, זה שהספר יפתח דיונים, עד הרבה, בשביל זה הוא ניתן, בשביל זה הוא ניתן, ואני חוזר ואומר, אז לבסס אמונה צריך להתחיל מהספר הזה. אם בא לך בן אדם, שוב, זה לא 100% נכון, כי בא בן אדם שמעיין אותו משהו מסוים, אל תגיד לו, אני אומר אותך דברים שלא מעניינים אותו. כן, אם אתה עצמך לא מרגיש הספר, אתה יודע את הספר ואתה חי אותו, אז חבל, אני אומר לאנשים ששואלים מה ללמוד עם חילונים, אני אומר, תלמדו את הדברים שאצלכם יש להם לדברים האלה חיות. אבל אם שואלים איך ללמוד את הדברים, אין תחליף לספר הזה, חמישה חומשי תורה, ואחריהם במדרגה, אני אשתמש במילים של הרמח"ל, זה הנביאים והכסובים. כן, ספר תהילים, ספר שמואל. אמר לי פעם בן אדם, אתה יודע מה יקרה אם אנשים בחורי ישיבות, אנשים צעירים, יגיעו למעשה דוד ובת שבע? אמרתי לו, תלך מדן ועד באר שבע, בכל עולם הישיבות ובכל עולם הסמינרים, אין בחור או בחורה אחת שלא יודעים את מעשה דוד ובת שבע. רק יש הרבה כאלה שיודעים רק את זה. אז בואו, איך אומרים, בואו תיתן להם לקבל תמונה, מי היה דוד המלך באופן רחב, איך כל ספר תהילים מייצג את דוד המלך, איך כל ספר שמואל מייצג את דוד המלך, איך כל ספר מלוכים מייצג את דוד המלך. כן, כל הנביאים אומרים שהוא היה כמעט כמו דוד, הוא היה כמו דוד, כן, חוץ מאשר שדוביץ' הלך בכל דרכיו את מה שהשם רצה, חוץ לי רק בדבר אוריה החיתי. אז עזוב, בסדר, תתמודד, אתה רוצה לענות תשובה על הקושיה של דוד המלך, תמצא תשובה או לא תמצא תשובה, לא זה הנושא שלי. אבל אין תחליף, והדבר הזה הוא נכון כל כך בעצם, כי בורא עולם בחר לתת את הספר הזה לעם ישראל כמזון בסיסי. 1,000 נכנסים למיקרו, כל ילד יהודי שלא סובל מדיסלקציה חריפה, נכנס ללמוד מיקרו, ורק 100 נכנסים למישנו, רק 10% יהודים יותר ממיקרו. כן, כי הסתר קוראים חביש ורמוש התור. כל יהודי חייב לגמור את הפרשה שניים מקרו ואיך התרגום. כן, וכל אחד מכיר את התרגום. התרגום רובו ככולו הוא תרגום מילולי. כן? רוב מוחלט של התרגום, יש פה ושם דברים שהתרגום משנה מסיבות שצריך לעמוד עליהם. מה? אני לא אמרתי שזה פה ושם, אתה יודע מה, אני מקבל את הרעיון שזה לא פה ושם, אבל 90% מהטקסט הוא הטקסט כמו שהוא. בסדר. לא צריך. המקור כתוב. אז אל תבין, תקרא את המקור. המקור כתוב. המקור כתוב. אני לא אומר, פה ושם יש מקום לחידושים מסוימים שאונקלוס מחדש תוך כדי הפירוש, ויש להתבונן בהם, ואני משתמש, כשאני קורא שניים מיקרו, אני משתמש בחומש שיש בו, יצא לו חומש חדש מאוד מרשים. כן, עם שלושה, רשי, רמב״ם, לקטת פירושים של הרמב״ם למקרא, ורשי כמובן, ואונקלוס, ושלושתם הוא עושה עבודה יסודית, מה המקורות שלהם, ומה עומד מאחורי הדברים. אז אונקלוס עשה עבודה נפלאה מאוד, בכל מקום שיש לאונקלוס חידוש, הוא מביא מה שכתבו אנשים, מה היו הסיבות, שוב.
יכול
לצרף
היום, אבל
אונקלוס,
היום זה לא נצרף כל כך, פעם אנשים
לדעו. לא, הנושא שלי עכשיו הוא לא אונקלוס כזה, אני אומר, התורה, לתת לתורה את המקום שלה, זה מאוד מאוד משמעותי, ואין לך אדם שיתרגל לרעיון הזה לקרוא את התורה ברצינות, בשימת לב, ולתת לספר לדבר. לתת לספר לדבר. אנחנו היינו יושבים בנפש יהודי, אחד הארגונים הנפלאים ביותר בדורנו, שפתח אותו ומחזיק אותו הרב ידידי, הרב אליהו אילני. כן, ממש ארגון נפלא מאוד. מגיעים לשם סטודנטים, והעיקרון הוא, אנחנו לא עסוקים להחזיר אותם בתשובה. ואנחנו לא מדברים עכשיו על טקטיקה, על שקר. אנחנו רוצים להחזיר בתשובה את כולם. אבל מה שאנחנו עושים, זה נותנים להם גישה וידיעה בספרים. כן, אם מישהו מתחיל להגיד, רגע, מי אמר שזה נכון? אין לנו רשות בזמן הלימוד לעסוק בשאלות האלה. אנחנו רוצים שאתה, כסטודנט ישראלי, תדע מה כתוב בתורה. כן, אם אתה רוצה להתפקח על הפשט, זה ודאי חלק מהעבודה. מה כתוב בתורה שבכתב, מה כתוב בתורה שבעל פה, באופן רחב. אבל הדבר הזה ישפיע על המון אנשים. אין אדם כמעט שעבר בשנים שאני הייתי שם, אבל זה לא רק. את נפש יהודי והיחס שלהם ליהדות לא השתנה תכלית שינוי. גם יש כאלה שחזרו בתשובה. אבל ראינו למה, כי דבר השם יש לו כוח אדיר ונפלא. דבר השם נוגע באמת, מדבר אל האמת, פונה לאדם. כן, פונה לאדם. וחבל, חבל, 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 חבל שאנחנו ניתן לסטודנטים חילונים ללמוד תורה, לא חבל, חלילה, הם בישראל, אנחנו רוצים לקרוא אותם, אבל כמה זה חבל שהם ילמדו, והתלמידים שלנו לא ילמדו. אין סיבה בעולם. וגם לא צריך בשביל זה, טוב מאוד שיהיה רבס שילמדו את זה, אבל גם אם לא, אני חייב לומר את האמת, אני גדלתי, לא קיבלתי את החינוך הזה בילדותי. כן, אני גדלתי בבית דתי. כן, גם, ולכן ידעתי שיש שניים מקור, הייתי קורא שניים מקור ככה כל שבת, כי כך צריך. כן, אני זוכר, אפילו בשעה בשבע ברוכס, הייתי עייף מאוד, וקראתי את זה כדי לקרוא שניים מקור, אבל לא הבא, זה הדין, ככה צריך. אבל יום אחד פגשתי, זה לא נכון, לא, יום אחד, פגשתי במשך כמה שנים את הרבס שלי, שניים מתוכם בעיקר, זה הרב זילברמן, זיכרונו לברכה, ורב לייב, והם לימדו אותי שיש דבר כזה שנקרא תואר של מחסם, ויש לה משמעות, יש לה משמעות, ולמדתי את הדבר הזה, ועוד ועוד, והבנתי שאני חייב את הדבר הזה. והדבר הזה הצמיח אותי, וגידל אותי, וחיבר אותי. אין לזה תחליף. אין לזה תחליף. וזה לא דורש משהו מיוחד. כל אחד יכול. כל אחד יכול. אני רוצה להוציא מהכלל אנשים שיש להם דיסלקציה קשה והם לא יודעים לקרוא. לא יודע מה לעשות איתם. אולי כדאי שהם ישמעו, לא יודע. אבל אנשים רגילים, פשוט תרגיל את עצמך לקרוא את הספר ברצינות. כן? לא לשבת ולדקדק בכל עוד. זה שלב ג'. קודם כל לקבל תמונה. אני אז עשיתי סדר. כל שבוע, ביום ראשון, הייתי לוקח את הפרשה שהולכת להיות, קורא את כל הפרשה, בקריאה רצופה. 20 דקות, 25 דקות, 30 דקות, מקסימום. עם קשב, לפי העניין, אתה יודע, הקשב הוא לא... לא תמיד אותו דבר, לפעמים אתה מקשיב ב-20%, לפעמים אתה מקשיב ב-80%. אבל עשיתי זה ביום ראשון, חזרתי ביום שני עוד פעם על הפרשה, ביום שלישי עוד פעם על הפרשה, ביום רביעי עוד פעם, חמישי ושישי, ושבת עוד פעם ועוד תרגום. בימים ההם את התרגום קראתי, כמו שקראתי קודם את כל, את כל, את כל התורה. אבל את התורה קראתי, ולאט לאט נוצרת תמונה, ואתה שם לב לדברים, הדברים גדלים איתך. כן, הספר יש לו היגיון פנימי, יש פה ושם קושיות קשות, כן? אתה גם פתאום מתחיל להבין מה הרמב"ן רוצה, מה רש"י רוצה. כן, רש"י לפעמים אומר משפט, למה רש"י כתב את זה? רש"י ניסה לפרש פשט, גם אם אפשר להתווכח עם רש"י במקרים רבים, כן? הרמב"ן והראשונים מתווכחים עם רש"י. רש"י היה הבסיס הראשון, כן, הוא היה הראשון שהתחיל ליצור את הדבר הזה שנקרא פירוש שיטתי לכל המקרא, וכבר אמרנו את זה כמה פעמים, אחריו אף אחד לא כתב פירוש לתורה עד הנציב. ומה הסיבה לזה? כי הם סמכו על רש"י. הרמב"ן למשל לומד חומש עם רש"י, כשיש לו קושייה, הוא כמו תוספות על הש"ס, הוא לא תחליף לרש"י. יש פסוקים רבים שהרמב"ן לא כותב על כלום, כי רש"י כבר פירש. איפה שיש לו בעיה, איפה שיש לו קושייה על זה, הוא חולק עליו, אז הוא כותב את דעתו. אבל הרש"י הוא, כן, רש"י הוא פירוש, ומה היא... אני מציע לפתוח את הספר לקרוא. אנחנו ברוך השם זכינו שבימינו אנחנו דוברי עברית, והשפה העברית, גם אם יש הבדלים כלשהם בינה לבין התורה, מה? אתה לא מבין את השפה של התורה? מה אתה לא מבין? זה לא במקרה, כי רוב מוחלט של הפסוקים, רוב מוחלט של הפסוקים, אתה מבין אותם. עכשיו, אנחנו התרגלנו כל כך, זה עוד אויב שיש לנו, הרצון להבין יותר טוב. למה כתוב אויב, שונא, כל מיני דברים כאלה, כן? כל הדברים, כל השאלות האלה הן טובות בתור שלב ג' ד' ה'. כן, אומר לי בן אדם, במקרה זה היה לסידור, למה כתוב, מה זה חוכמה, בינה ודעת? הוא לא מבין, הוא לא יכול להתפעל בחבלה, כי הוא לא מבין את המילים. אדוני, כולנו מבינים חוכמה, בינה ודעת, זה אזור מסוים של דברים. למה כתוב חוכמה, בינה ודעת, ולא חוכמה, בינה ופופקורן? כולם מבינים למה. עכשיו, אתה שואל, האם יש הגדרה מדויקת להבדל בין חוכמה לבינה? יש, וזה עוד שלב בדיון.
אולי דעת זה
פה. אולי? אולי. והשפה העברית, וחשוב לומר את הדבר הזה, היא בגדול אותה שפה. יש פה ושם נקודות שצריך לשים אליהם לב, אני לא אומר שלא, אבל כל זה בשביל רמה, בגלל שאנחנו ערים לדרישה לדעת עוד יותר טוב, ולהבין למה יש מילים נרדפות, ולמה יש כפילויות וכו' וכו'. בסדר, כן, לכל דבר יש זמן, אבל הבסיס הראשון לדעת תורה, זה לקחת את הספר. דרך אגב, גם מי שרוצה לפרש את התורה רק כרש"י, אין תחליף ללקרוא את הספר, כי אי אפשר להבין את רש"י בלי לקרוא את הספר. נתן לכם דוגמה מפרשת שבוע, כן? סוף משפטים. עלה אליי אורו ואי השום, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאור אותם. אומר רש"י, אומר רש"י, בעשר עשה דיברס, כלולים כל המצוות של התורה. ככה סידר רב סעדיה בפיוט שלו, זהו, עד כאן. מה רש"י רצה? לרש"י הייתה קושייה. משה רבינו עולה לשמיים, עלה אליי אורו ואי השום, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאור אותם, הוא יורד, בסוף, באמצע כיסיסו, או אחרי כיסיסו, אחרי פעמיים הוא ירד, הוא יורד עם המקדש, עם לוחות הברית, ועם השבוס. אבל איפה כל התורה והמצווה שכתבתי לאור אותם? אומר רש"י, לא, הוא יורד עם עשרת הדיברות, ועשרת הדיברות כלולה, כל התורה כולה. פשוט, עכשיו, בשביל לשאול את השאלה, להבין מה רש"י רצה, אין דרך חוץ מלקרוא, ואין, אני חייב לומר לכם את האמת, לקרוא פעם אחת לא מספיק. צריך לקרוא כמה וכמה פעמים, ולפתח את החשיבה החופשית, ולהסתכל על הדברים בעיניים פתוחות, לא, בעיניים ישרות, בעיניים תמימות. עיניים תמימות, עיניים שרוצות לתת לספר לדבר. לא, זה עכשיו שאלות מכל הסוגים, יש מקום לכל השאלות, אבל כן, רש"י, ומי שינסה לקרוא את רש"י, בלי, אז מה, בשביל זה גם נכתבו מפורשים על רש"י, כי אם אנשים לא קוראים את התורה, אז הם לא מבינים את רש"י. ואז הם צריכים עוד הרבה מאוד מפורשים, אז יש כבר שני פירושים, אני צריך לקראת את המפורשים על המפורשים וכן הלאה. כן, בדרך הזאת, עבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר.
בישיבות אמרו לא ללמוד
אני לא יודע מה הישיבות, אני לא יודע מה. הישיבות היא מוסד, אם אתה רוצה, הישיבות היא מוסד חינוכי שנועד לחנך נערים בגיל 17 עד 22, ונועד לתת להם כלים לחיים, מתוך שיקולים חינוכיים, צודקים או לא צודקים, זה כבר תבדוק קטן. הישיבות לא מייצגות תפיסת עולם בגיל 14. הישיבות
לא.
אין איסור ולא יכול להיות איסור. ואם מישהו אמר לך איסור כזה, אתה צריך להבין, שיהיה ברור לגמרי, שמי שאמר ברגע מסוים בהיסטוריה שנכון לא ללמוד תנ"ך, הוא בהכרח לא מייצג מסורת. הוא מייצג החלטה אסטרטגית שהיא לא שמרנית.
רפורמית.
אולי הרפורמה צודקת לאור סיטואציה מסוימת. אבל אתה לא יכול להגיד, אני היום ממשיך את מה שאמר פלוני לפני 100 שנה, כי הרי ברור שהוא לא התכוון לתמיד. זה פשוט. לא יודע מה, למה, אז אם בן אדם, אם בן אדם חי לבד במקום הזה, אני לא יודע מה יקרה. אדם חי בתוך בסמדרש, והוא שומע את מה שכולם אומרים, והוא ידע מתי שבת מתחילה, והוא ידע מתי חג השבועות, וכו' וכו'. כן, אם אדם, כן, זה פשוט לחלוטין. כן, אני חושב שזה לגמרי מובן, ולגמרי פשוט. כן, אני קראתי פעם, זה לא אצלנו, אבל קראתי פעם ב... הייתה תקופה שהייתה חסידות מסוימת שהייתה יחד עם הציבור הליטאי בדגל התורה. לפני שנים רבות, ואז ביתד נאמנה במדור זיכרון להולכים היה גם על אנשים משם. אז פעם היה על יהודים משם, שכתוב שם שכיוון שהרבס שלו לדורותיהם מאוד הקפידו לא ללמוד נביאים וכסובים. והייתה לו בעיה רצינית שהגמרא הרבה פעמים מביאה פסוקים ואין ניקוד והוא לא יודע איך לקרוא אותו והוא פותח את התנ"ך. והרבה פעמים קורה שדרך אגב מסכנים פסוק לפני פסוק אחרי עד שיכול לצד שקוראים פרק שלם. אז לכן הוא הוציא לאור ספר עם כל הפסוקים שמובאים בנך. כדי לבדוק מהאנשים לקרוא. כן, זה היה ביתד נאמן פעם, מה אני אעשה? כן, אני אומר... אז אני, במקום לעסוק באנשים, אני אומר, על כל זה אני אומר, ויער כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. העם היהודי עבר במאה ה-20 אירועים גדולים וקשים מאוד, מורכבים מאוד, כן? באמת, אירועים שיצרו אתגרים מאוד קשים. וכדרך התמודדות עם אתגר, כמו שאדם, מישהו בא ואמר לי, למה הקודלים, אנשים בקודלים לא עובדים כדי לפרנסתם? ברמב"ם כתוב שזה, אמרתי לו, ברמב"ם גם כתוב שאדם שפוגש אנשים רעים ילך למדבריות. הוא מתכוון שבמדבריות הוא יעבוד, או במדבריות הוא יתפרנס מהצדקה, מה אתם אומרים? התשובה היא, כן, אז אי אפשר לקחת החלטות שקיבלו אנשים בזמן מצוקה. אם אנחנו רוצים היום לבסס את היהדות שלנו, אז אני אומר, גם אם, אני אגיד את זה יותר חריף, גם אם המסורת הייתה אחרת, היינו צריכים לעשות רפורמה ולהחזיר אנשים לתורה. אבל ברוך השם, זה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן. אני מאוד 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 משוכנע בדבר הזה, שלפתוח לפני אנשים את היכולת לקרוא. לקרוא ולשים לב, לשאול, זה קריאה שמעוררת שאלות, קריאה שמעוררת דיון. הקריאה הזאת תביא אנשים להתחבר לרעיון. לדעת לקרוא. אני מאמין שכן. אני אחזור על השאלה שלך כדי ש... זה בשנה הראשונה, בשנה השנייה לאט לאט, ותמצא לך את החברים שיכולים לדבר על הסוגיה, ותמצא לך את הדברים, ותבין מה כתוב שם. כן, אני לא, לא, לגמרי אני מבין. לגמרי אני מבין. אני אספר לך סיפור. פעם התקשר אליי יהודי אחד, שלא הכרתי אותו מאוסטרליה. הוא אומר לי, אני גדלתי בישיבות, ואחר כך עזבתי את הדרך, נהייתי אדם חילוני, ואני גר באוסטרליה כבר 15 שנה מאז שעזבתי את הישיבות. היום 35, היום הכוונה, כשהוא התקשר, זה כבר לפני הרבה שנים. ואני רוצה לחזור בתשובה, איזה ספר כדאי לי להתחיל ללמוד? אז שאלתי את הרב זילמן את השאלה הזאת, אז הוא אמר לי, יש בעיה רצינית, כי האדם הזה מן הסתם לא יודע לקרוא. כל ספר שתיתן לו, הוא יקרא אותו באותם כלים שהוא אותם הוא למד, ואז לא תהיה התחלה חדשה. אז הוא אז הציע לי ללמוד איתו חברוסה בטלפון. הוא לא הסכים, זה לא איתים. לא יודע מה קרה איתו בסוף. אבל אני אומר את הדבר הזה, זה מאוד נכון. מאוד מאוד נכון, כי הדבר שצריכים לעשות אותו, קודם כל, כל אחד לעצמו. כל עוד פעם לצטטו, פלוני אמר ככה, זה מה שאתה רוצה? תחליט אתה מה אתה עושה עם עצמך. תפתח את הספר ותגיד, האם יכול להיות שהספר שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן, את הספר שחזל ציוו שכל ילד יהודי ידע אותו, את הספר שחזל ציוו שיקראו אותו בתורה, שכל עם ישראל ידע אותו. ודרך אגב, הם הצליחו, רמת הידיעה של אנשים בתורה שבכסב, בחמיש אחוז יותר, היא פי כמה מאשר הידיעה שיש להם ב-EOI או בדניאל.
אבל מגיע מהנצרות.
מה מגיע מהנצרות? שום דבר הזה לא נכון עובדתית. מאות שנים אחרי הנצרות, עם ישראל למד והיה רגיל בתיאור הנביא וכסובי.
איזה
התחילה? אני יודע להגיד לך איפה. רשי פתח בסמדרש ללימוד מיקרו, ורשי חי, והנצרות הייתה אתגר קיומי בשבילו, הם הרגו אותם וכו'. כן, רבי נותם כותב במכתב לחבר שלו שהוא פתח שתי בתי מדרשות, אחד ללימוד גמורה ואחד ללימוד מיקרו, אבל יש הבדל, הוא אומר, שגמורה אנחנו לומדים בשיטת מורי זקני, רשי, ומיקרו אנחנו לומדים בשיטת מורי אחי, רשב"ם. כך כותב רבי נותם. אבל בסדר, גם רשב"ם הוא תלמיד של רשי. כן, הוא עצמו מביא, כן, נתווכחתי, ורשי, והודה לי רשי, שצריך לכתוב פירוש חדש מפני הפשטות המתחדשות בכל יום. וחשוב להדגיש, אין הכוונה ברש, במה שרשי אמר לרשב"ם, זה שהוא חוזר בו מהפירוש שלו לתורה. חלילה, לא היה לי הדבר שעם ישראל כולו לומד רשי, ורשי עצמו כבר חזר בו. הכוונה היא שאף פעם אי אפשר להסתפק בפירוש הישן, מפני הפשטות המתחדשות בכל יום. טבעו של עולם שאדם לומד מקרא, וכי השם ייתן חוכמה, כמו שהרמב"ן אמר, בכל הימים ובכל הזמנים, לא ימנע טוב להולכים בתמים. עכשיו, מה יקרה אם יש מישהו שהוא לא הולך בתמים? מה אני אגיד לך? יש לי חשש כזה, שמי שלא הולך בתמים, יכול למצוא בעיות גם בגמרא. יש כזה חשש. אז כך שלא נרוויח הרבה. אנחנו צריכים לחנך אנשים, אני אחזור ואדגיש, לימוד הגמרא, לימוד הש"ס, הוא מרכזי מאוד מאוד בחיים שלנו. הוא חייב להיות מרכזי. אבל אי אפשר להעמיד יהדות חיה ונושמת בלי מיקרו. עכשיו, נכנסים לוויכוח בין השח לבח, האם יש חיוב ללמוד מיקרו או לא, לתמיד החכום, אם כן או לא, זה בדיחה, זה לא הנושא. כי שם עסוקים בחיוב של ישל יש, מה הכוונה, בצורה כזאת או בצורה כזאת. ברור לחלוטין שלא יעלה על הדעת שיהיה תמיד חוכם, יהיה אדם יודע ספר, אדם רציני, כן? שלא יודע לצורך העניין שיש ברית שנחרטה בארבע סמויר וברית שנחרטה בסיני. כן? או שירדן נחרט בפני עם ישראל שעברו את יהושע. כבר פגשתי פעם בן אדם שאמר בדרשה, הוא אומר ככה, אנחנו אומרים באלל, כבר הבנתי שזה לא טוב. כי, מה זה אומרים באלל? כתוב בספר תהילים. כן? אלל, אומרים פסוקים שכתוב, זה כמו להגיד, אומרים בפרשת השבוע, כן? בשלהי מיקרו יש פסוק. כן? זה מצחיק. כן? הירדן יסוב לאוכור, מה הפשט? תשובה, כיוון שכתוב בחזל, שכשנקרא ים סוף, נקראו כל מימו שבוילום, וגם הירדן בכלל. עכשיו, במקרה רשי יפרש ככה. אבל הסיבה שרשי יפרש ככה, כי רשי יפריע לו, שזה משמע שזה תיאור של אותו זמן. אבל לא זו הסיבה שהוא פרש ככה. הוא לא ידע שיש בספר יהושע את קריאת הירדן. אני, היה לי קושייה, יש רבי סויטו שמביאה את זה.
מי לא יודע שהיה...
לא,
לא. אז אתה יודע מה? הוא ידע ושכח. מה הוא הולך להביא ראייה? זה הראייה שלי, כי הוא החזיק את הסידור. הוא לא החזיק ספר תהילים ביד. הוא החזיק את הסידור, בסידור אין רשי. עוד פעם, בזה אנחנו נסיים. בזה אנחנו נסיים. אני חוזר עוד פעם, אני אומר, הבסיס, המקור הרציני והטוב והחזק לאמונה, הוא קריאת הספר עצמו. השם יהיה בעזרנו.